מסכת אבות היא אינה אלא חמישה פרקים. כך סודרה על ידי רבי יהודה הנשיא. אלא שחכמי הדורות, כיוון שתקנו לנו לקרוא בכל השבתות הללו, שמפסח ועד עצרת ללמוד משניות אבות, אז אספו קובץ של ברייתות. ברוך הבא, אחר משה. אם הייתי יודע, הייתי מביא לך ירושלים לדאבה. אז חכמי ישראל אספו ברייתות, זה לא משניות, זה ברייתות, שנכתבו בשבח התורה, כדי שילמדו את זה בשבת זו הקרובה, שהיא נקראת שבת קלה. ומהי שבת קלה? כיוון שכך היה מנהג, ועד היום יש כאלה שנוהגים כן, שיש קלה, באים חברותיה במשך שבעה לילות לפני החופה, ומשמחות אותה. יש בזה עניין גדול. ואז היא עולה במדרגות, וגם נהגו שהחתן עולה בשבת לפני כן לתורה, וזה נקרא שבת אל ערוס. יש ערוס ויש עריס, יש חתן ויש קלה, זה נקרא שבת קלה. שבת שהקלה מכינה את עצמה שבעה ימים לחופה. וגם אנחנו נקראים הקלה. אני לא יודע אם אני הכנתי את עצמי, לא יודע, אומר לכם את האמת, מודה ומתוודה, ונשארו כמה ימים, שבעה ימים לחג השבועות, אבל צריך שבעה שבועות. מה, אתה מנחם אותי תנחומים של הבל? שבעה שבועות צריך להכין את עצמו לבוא ליום הגדול הזה. איזה יום זה, איזה יום שבו השם יתברך שמח בנו ומתענג איתנו, ואשרי מי שיזכה בלילה הזאת, מוצאי שבת הבא עלינו לטובה, להיות ער כל הלילה, לא לאבד את הזמן בסעודות, לקצר בסעודה, אחר כל השבת, מה הוא רוצה עוד? יוכל לכבוד החג, ויזדרז להיות מעשרה ראשונים לבוא לבית הכנסת. רבי שמעון בר יוחאי היה מכריז, כך אומר הזוהר, בואו עולו ועטו ונחסין ירוטת נחלה לן ולבנן בטרן אלמין. אנחנו זוכים בלילה הזאת, מי שלומד תורה, אבל ילמד, לא ידבר עם אף אחד, לא סיגריות ולא כלום, קצת קפה, קצת תה, אולי קצת פירות, מה הוא אוהב? מישמיש, אננס, ענבים, יש, נספק לו, משה יביא לו, אבטיחים, יאכל וישב במרץ ויעסוק בתורה. ורבי שמעון כותב, ודאור הייתה דבעלה מלאה בהי לליה, זו התורה שצריך ללמוד בלילה הזאת, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ומכתובים לפשטי דקראי. זאת אומרת, דרשות ודרשות, פשטי הקראי, כמו מסכת שבת, ענייני קבלת תורה, ואחר כך לסודות התורה. זה לומדים אדרה. ומי שעושה כן, מתנוצצת לו נשמה יקרה מאוד 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 לכל השנה. אז הלילה הזאת לא לאבד רגע. ממשיך רבי שמעון ואומר, שכל מי שיעסוק בתורה אותה הלילה, כל הלילה, ייפול כהיא שתה בשנם. זה המילים שלו. יצא מאותה שנה בשלום, יחיה. ולא יקרה לו שום נזק. בא רבנו הארי ואומר, ולא עוד אלא, שהוראת חיי האדם כל השנה תלויה באותה הלילה. שאם יעסוק בתורה, כך לשונו, שאם הוא עוסק בתורה כל הלילה ולא ישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים שנתו. שהשם שנתו לא ראשון, השנה, איזה שנה? עד שבועות הבא. אז הוא לא ימות. ולא עוד אלא אומר שאפילו כל הוראות חיי האדם, צרות, איסורים, לא עליכם, כל מיני דברים יש, אירועים, הכל תלוי בלילה הזאת. ומי שמסיים, נרשם בספר הזיכרון, לפני השם יתברך, הקדוש ברוך הוא רושם אותו לחיים ולשלום, והוא זוכה לפדות את השכינה מהגלות, השלוש מעלות. אחד מסיים את כל השנה, יש לו שנה מובטחת בשלום, שתיים נכתב בספר הזיכרונות לפני השם יתברך, שלוש פודה את השכינה מהגלות. אז המעלה שלה גדולה, ולכן תקנו שבשבת זו ילמדו והרב יפרש להם את מעלת התורה, כמה התורה היא קדושה וכמה היא יקרה.
מה עם אדם... השבעים כתרים, הרב?
סליחה?
מה עם השבעים
כתרים? אני עוד את הכתר הראשון לא הבנתי, אתה הגעת לשבעים. כן, 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 כן. אמרו לך, אז תקבל. ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, אומר שהכל נהיה מדבר. פשוט ריגשת אותי, אז הייתי צריך לשתות מים, מה אני אעשה? אז אתה שומע? אז צריך הלילה הזאת להיות ער וחזק ואיתן, ויגרש את השינה, ואם יבין מה זה מעלת הלילה, לא תבוא לו שינה. ברור? אז אכן תקנו לנו ללמוד בשבת זו כדי שידע. ואיך משה רבנו נתן לנו את התורה? אתה חושב שזה עלה לו בקלות? כמה תרח? תפתח את המדרש ותראה. מובא בתורה בציון, שצריך האדם לפני שבועות ללמוד במדרשים המובאים במעלת התורה, ואיך משה רבנו קיבל את התורה. הקדוש ברוך הוא קורא אליו, עלה אליי ההרה ויהיה שם, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. הקדוש ברוך הוא כתב, אז הוא כתב לאור אותם. לכן יש כאלה מתרגזים עליי שאני מעביר ביקורת, גם פה לפעמים יש איזה שאחד שאין לו מה לעשות, כל דבר צועק. אז לא יודעים מה זה אות אחת של התורה, מי נוגע בה. קדוש ברוך הוא כתב אותה, הוא כתב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אוי ואבוי למי שעובר על זה, והמבין יבין. ולכן צריך להיזהר מאוד. אז אדם, אנחנו בשר ודם, מי יודע מה חטאנו? אז הלילה הזאת אפשר לתקן, אפשר לתקן. עלה משה למרום, פגש אותו מלאך אחד ששמו, צריך להזכיר את שמו, רש ג' יוד וו נון, תפס אותו, ומשה רבנו התחלחל מפניו, התחיל לבכות, פרס את ידיו למרום והתחיל לצעוק, לא שולם תציל אותי ממנו, הוא רוצה לשרוף אותי, כי התחיל לראות אש עליו. מה קרה? מה קרה? בואי נתראה, תראה מה, בואו, מהעינה, זה מתפח, זו, ישר כוח, ישר כוח. אז צעק לקדוש ברוך הוא, פרס כפיו, וצעק מיד הקדוש ברוך הוא, ירד, וסתכל על המלאך, זז הצידה, עלה לרקיע השני, חושב שגמר, במלאך אחר, דלת רש, נון פי יוד א' למד, ובא והתחיל לירוק אש, ולהשמיע קולות ורעמים, ומשה לבד, אין איתו אף אחד, לא שומר ראש, ולא מלווה, ולא כלום, והתחיל לרטט ממנו, התחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, ירד הקדוש ברוך הוא, ואחז בידו של משה, ועלה אותו לרקיע יותר גבוה. הגיע לשם במלאך שלישי, את האותיות שלו אני לא יכול להגיד. ואז בא עליו, וגם כן, התחיל לירוק אש ולהפחיד, מה עשה הקדוש ברוך הוא? פרס את טליתו על משה, שם אותו, החביא אותו, ולקח אותו איתו למעלה, שנאמר פרשז עליו עננו. והגמרא דרשה פרשז מלמד, זה ראשי תיבות, שפרש שדי זיו הודו על משה. ואמר להם, מה לכם? אתם כל היום בעלי מריבה, בעלי מחלוקת. כשבאתי לברוא את אדם הראשון, אתם קמתם וצעקתם. עכשיו בא אחד קדוש, אמרו לו, לא, אבל זה ילוד אישה, עשוי מטיפה, עשוי ככה. אמר להם, תשתקו אתם, אני קראתי לו, זה קדוש. ואז שתקו כולם, נבהלו. אמר להם, אני אשרוף אתכם ברגע אחד. פחדו. בא לבית. אבל הם אמרו לו, אנחנו פה שומרים. אמר, אתם שומרים, אבל לא עם זה. אתם יודעים עם מי אתם מתעסקים? מיד השתיק אותם, והתחיל, הושיב את משה רבנו. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא יודע גם להרגיז. מה הוא עשה? אתה תראה בחומש, אתה פותח, לפעמים יש פה, לפעמים יש סמך. אני שהייתי בתלמוד תורה, שאלתי את המורה, אני לא יודע להגיד. אמר לי, זה היה למדפיס, היה עוד פה מיותרת, שם אותה פה. שם היה לו עוד סמך מיותרת, שם אותה שם. ולהי, פה פירושו פרשה פתוחה. סמך פרשה סתומה. מה זה אומר? וכל התנך, זה לא רק בתורה. פתח בנביאים, תראה בתוך ספר תהילים, פתאום כל פסוק יש הפסקה. מה זה? לימד אותו הקדוש ברוך הוא את אותו קטע. ואמר לו הפסקה, לך תחזור על זה. והיה חוזר על זה. אם זה הפסקה קצרה של 10 דקות, למשל, אני לא יודע אם יש שם 10 דקות, לדוגמה, רבע שעה, אז זה סמך, פרשה סתומה. אבל אם לקח לו 30 דקות ויותר, זה פרשה פתוחה. ומה היה עושה הקדוש ברוך הוא? כל פרשה הוא פרשה, צועק, משה, משה בן אמרם. כל המלאכים שומעים, וסידוס, שוהדה, what do you say? ומדברים, צ'ימיגי, מה קורה פה? אבל בא משה בן אמרם, בן אמרם, בן אמרם, הגיע לפה, הוא לומד תורה אצל הקדוש ברוך הוא, והם לא למדו תורה, והם עומדים וצועקים, חמדה גנוזה, ואתה מבקש שתנה לבשר ודם. אז כך עשה הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, והיה מלמד אותו תורה שבעל פה בלילה, והיה יודע שהוא לילה, גם מדרש אומר, הייתה לבנה כל רגע זורחת, והוא משה רבנו משתחווה לקדוש ברוך הוא, לא ללבנה, לקדוש ברוך הוא. ואחר כך ביום היה שמש, והיה לומד תורה שבכתב, ולימד אותו את כל הפירושים שבתורה, כל מה שאנחנו עתידים ללמוד לעתיד לבוא, הכל למד שם. מסירות נפש אי אפשר לתאר אותה. וארבעים יום לא אכל ולא שתה וגם לא ישן. ואחר כך ירד עם התורה למטה ולימד את הכל לישראל. ויותר מזה, בזוהר הקדוש כתוב שכל המפתחות וכל האוצרות וכל הכלים הכי סודיים של השם יתברך גילה לו למשה שם. כל המסתרים. ואומר הזוהר, תדע, גם כל מי שכעת לומד תורה, אבל לומד תורה באמת, ומוסר נפשו על התורה, הקדוש ברוך הוא מוסר בידו כל המפתחות. ושום אומה ולשון, ושום מפריע, ושום דבר בעולם לא יכול להפריע לו מלימוד התורה. לכן אדם משתדל מאוד מאוד בעסק התורה, לפחות בשבוע הזה, זה שבוע אחרון של ימי ספירת העומר. אז אני אקרא לכם פסוק וב, משנה וב. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה נקנית ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. נראה אם נצליח להבין כמה דברים, היום זה יהיה שכרנו. אז מלכות יש 30 תנאים, מה זה מלך? כמו מלך לא דנים אותו, מלך לא מעידים עליו, תחת מסכת סנהדרין, יש שם 30 סעיפים שהם זכויות של מלך. זאת אומרת, אין אצלו לא שימוע ולא חקירות ולא שום דבר. כך זה מלך. אחר כך כהונה, 24, זה מתנות כהונה. כמו זרוע לחיים כבא, בדיון הבן, בדיון בטר חמור, ראשית הגז, תרומה גדולה, וכן על זה הדרך, הם 24. תא במפרשים, הם מונים אותם את כולם, 24. וגם הם, אבל התורה נקנית ב-48 דברים, אבל כל המפרשים אמרו שזה לא דומה בכלל. מלכות, מי שנבחר למלך, נותנים לו את המתנות האלה, 30 מעלות, הוא לא דן, לא דנים אותו, צריכים לקום לפניו, אסור ללבוש את הכובע, את הכתר שלו, אסור ללבוש את הבגד שלו, יש הרבה דברים שמלך, או אם חס ושלום המלך מת, אסור לקחת את אשתו, היא אסורה לאכול העולם, וכן על זה הדרך. זה מלך, יש לו זכויות משלו, וזה לא קניינים שלו, זה בגלל המשרה שהוא קיבל, אז הוא כזה. וכן כהן, יכול להיות כהן עם הארץ, אבל הוא כהן, הוא בן אחר בן מאהרון הכהן, ולא הייתה באמצע איזו אישה פסולה, כל הנשים היו כשרות, והכל היה בסדר, אז יש לו זכויות, 24 דברים שמתנות שהוא מקבל אותם. אבל התורה זה לא כך. התורה זה כל אחד ואחד מאיתנו. אם הוא יתרח ב-48 דברים הללו, הוא יקנה אותם. רק יש ויכוח בין המפרשים, האם אני צריך את כל ה-48, או די שאני אקח אחד מ-48, ועשה אותו כהוגן, ואני אקבל את התורה. הסכימו שזה מדרגות. אבל לפחות 1, 2, 3, נשתדל להבין מה צריך לעשות. אז הוא אומר ואלוהן, בתלמוד. זאת אומרת, תלמוד, תחזור ותלמד. אמרו פעם על אחד גדול, לא אזכיר את שמו, שהוא היה עד גיל 24, לא היה תלמיד חכם. ולא היה יכול להבין. והלכו לאביו, אביו היה מגדולי הדור. אמרו לאביו, מה יעשו? לא יודעים מה לעשות איתו. אמר להם, כתוב בגמרא, אם כהה ברזל, והוא לא פנים קלקל, אם נהיה קשה האדם כמו ברזל, הוא לא מבין כלום, אז מה תקנתו? הגמרא אומרת, ירבה בישיבה. ישב. ישב וילמד, ילמד, 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 עד שיהיה גדול בתורה. סיפר לנו רבי עזרא עתיה, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אמר שהיה לו חבר, גאון גדול, הכרנו אותו. אמרתי לו, זה היה חבר שלי בחלב, עוד שהיה בחוץ הארץ, בגיל צעיר, בגיל 9, 10, משהו כזה. אומר, והחבר הזה לא היה יכול להבין כלום בלימוד. אבל שכל היה לו, היה בחור חריף. שואלים אותו איזו שאלה באיזה עניין, ישר עונה, אין שאלה שלא מוצא עליה תשובה. אבל בתורה חלש מאוד. והיה יושב בכיתה, היה מפריע, כי הוא משומן. מדברים, אמר רבה, אמר רביה, מקשים, תוספות, הרשב"א, אז הוא אומר, עד יום אחד הרב גער בו, צעק עליו, ואמר לו, לא יצא ממך כלום. אפילו תפוח אדמה יותר שווה ממך. זה התחיל לבכות, אמר, אל תבוא פה יותר, אתה מפריע בכיתה. ברח. אבל פחד, אמר, אם ילך לאבא שלו, יגיד לו, איפה היית? הרב צעק עליך? יעקר אותו מכות נמרצות. אמר, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. מה עשה הבחור הזה? זה סיפר לנו הרב עליו השלום. זוכר הייתי ילד, שמעתי את זה מפיו. הלך לו לבית הכנסת. והתפללו שם מנחה ערבית, היה שיעורי תורה, הכל, והוא התחבא שם תחת איזה ספסל, שמע של בית הכנסת, היה נועל, בחצות מדליק, פותחים את בית הכנסת. אז הוא התחבא שם, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי כלום. רק הלך השמש, חיבת האורות, היה רק נר תמיד, זה הלך עמד מול הארון קודש, שעה, התחיל לבכות לפני השם יתברך. אמר, אתה בראת אותי, אתה אבא שלי, אני הבן שלך, אני, מה אני אעשה שאני אין לי שכל ללמוד תורה? ואולי נתת לי שכל, אבל אני לא משתמש בו ולא יודע איך להשתמש בו. ואף אחד לא הדריך אותי עד יום, התחיל לבכות בדמעות של איש. ואני כך, התחיל לתאר את כל מה שעבר על השנה, השנה שעברה, מילדות וזה וזה וזה. והוא לא יודע מה לעשות, ואני עיניי אליך, אני מבקש ממך, והתחיל להתחנן, להתחנן ליד ארון קודש, אפילו פתח את ארון קודש. כי אז לא היה גנבים, מי יגנוב ספר תורה חס ושלום, ימות באותו רגע. ונשק את הספר תורה, בכה, 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 אחרי איזה שעתיים של בחיות, אמר, אני אשב ונסה ללמוד. הלך ידליק איזה נר אחד, העביר מהנר התמיד, שם אותו על השולחן, ואמר, אני אלמד. את המילים האלה אמר לנו רבי עזרא עתיה. לקח קרית, היו שם יושבים בית הכנסת, עם קריות. גם פה בבוחרים, לא היה זה. כל היה קריות, כל בית הכנסת שהיית רואה, קריות, קריות, קריות. אתה זוכר את זה, דוד? לא בזמנך, אתה רואה? אתה עולה חדש. אז היה קריות, והיו יושבים ללמוד, אז היו יושבים ככה, מסתובב, והגב שלו נשען על המשענת כאן, והגמרה על הברכיים, ולומד. ואז על מי מנוחות ינעלני. אז הוא לקח, הוא לא שכב, לקח את הקרית מולה, מולו, וקרית בערבית קוראים לה מחדה. מחדה אומר לה, את החברותה שלי. והתחיל ללמוד את המשנה. שור שנגח את הפרה, הוא מתחיל להסביר, היה שור אחד נגח פרה וכך 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 היה, אז מתחיל מחלוקת, אחר כך הגמרא מקשה, ובא רש"י ואומר כך, ובא תוספות ואומר כך, והוא קורא ומתחיל להסביר. חדה הבנת, קרית הבנת, אני חוזר. חזר 3, 4, 5, 6, 7 פעמים. אבל עכשיו אני ממשיך, ממשיך הלאה. וככה עוד, וזה היה סוגיה שהם לומדים בכיתה למחורת. והוא לא מכיר את זה, אבל הוא ניסה להבין, להסביר פירוש מילים. ומפירוש המילים הגיע לפירוש העניין. ולמד, למד, 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 והתחיל. והיה מוריד מעות ולומד. אומר, וככה עשה, באו אנשים פתאום בחצות, שאנשים מיוחדים של חצות, כמו שמאי וחברים שלו, באים בחצות להגיד, תיקון חצות ולהגיד כל מיני פזמונים, פיוטים, והוא אומר, והוא יושב, ממשיך ללמוד, למד, 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 עד הבוקר. אבא שלו בא בבוקר, אמר לו, איפה היית היום? אמר לי, ישבתי ללמוד. זה נס גדול שאתה פתאום התחלת ללמוד, הוא אומר לו, כן, והוא שתק. ולמד, בקיצור, הכין את כל הסוגיה של אותו יום, חזר עליה אולי עשרות פעמים. ואחרי זה הלך לטעום משהו, כי היא כבר נחלש, לטעום משהו, והוא בלי שינה. הלך לכיתה, נכנס הרב. הרב אמר לו, מה אתך אל תבוא? מה באת? אמר הרב לו, תעשה לי טובה, פעם אחרונה ניסיון. היום, אם בקולו תשמעו, תעשה לי טובה. ואני רוצה, אני מבקש מהרב עוד בקשה, שייתן להרב היום לקרוא ולהסביר. כך היה דרכם. היו נותנים כל יום איזה תלמיד שהוא יסביר, ואז הרב מתקן אותו, איפה לא עיינת טוב, איפה חסרת, איפה הוספת, מה אמרת זה וכו'. והנה זה כמעיין המתגבר. תחיל להגיד. הרב לא האמין, אמר, זה אתה? זה נשמה אחרת? אולי התחלף איזה מישהו במקומך? אולי מלאך גבריאל בא במקומך, אני לא יודע איך קוראים לך, עשית שינוי השם, מה קרה? ומאותו יום אומר נהיה כמעיין המתגבר. שאל אותו רבי עזרא עתיה אחר כך, מאיפה בא לך זה? אמר לו, אני למדתי עם המחדה. עם הקרית. הקרית הזאת לימדה אותי תורה. לא היה לי חברותה, דיברתי עם הקרית. ולימדתי את הקרית, והקרית לימדה אותי בחזרה. וככה גדל ונעשה גדול בישראל. אז זה פירוש בתלמוד. תחזור ותחזור ותחזור. וכך רש"י אמר, הדור הדור ואל תצטרך לפלדור. יש כותבים בלדור בבית ויש בפה, זה אותו דבר. מה זה הפלדור הזה? יש צמח, הלו! לא להפריע. משה עוד פעם? אני, יש לי פנקס. תיזהר, יש לי פנקס. אבל זה, אתה אחראי על הגזרה הזאת. אתה המפקד האזורי. אל תשאל שאלות, אני כעת מסביר. אם לא הסברתי, אז תפריע לי. אז זה, יש צמח שהשורש שלו, שורש פלדור, זה כמו הג'נסינג, וכל מיני, יש כל מיני אלה, אחרין שהאשכנזים אוכלים בליל פסח, בר מינן. אז זה, הפלדור הזה צריך לדעת את הכמות שאוכלים אותה. ולא לכל אדם זה מתאים אותה כמות. כל אחד לפי ה... וזה משפיע על המוח. משפיע על המוח. היה פעם בירושלים, הרב חידה כותב, שהוא יום אחד היה יושב לומד עם רבי יום טוב אלגזי. רבי טוב אלגזי הענק בתורה. עד היום בישיבות הקדושות לומדים את הפירושים שלו. ורבי יום טוב אלגזי היה בנו של רבי ישראל יעקב אלגזי. ויעקב ישראל אלגזי בעל שלמי ציבור, שלמי חגיגה, היה חסיד גדול וגאון אדיר. אתה תפתח את ספריו, את כל הראשונים והאחרונים וכל ודברי קבלה, הכל הוא תוכן, הכל ופוסק בצורה שלא משאיר לך מקום. הוא היה בדור של רב חידה, רק זקן ממנו. בנו חריף מאוד, רבי יום טוב אלגזי. איך נהיה חריף? אז רב חידה כותב שיום אחד, אני הייתי לומד איתו יום אחד, יום יום, כך כותב רב חידה. היו לומדים בחברותה. יום אחד ישבו בבית של רבי ישראל אלגזי, והיו לומדים. והנה תוך כדי לימוד, אז עבר שעתיים, שלוש, האמא ראתה שהם רעבים, ולא היה אוכל. אז לא היה מקולת, ולא מרקול, ובטח לא סופר. אז הלכה לשדה. וחיפשה מה יש בשדה צומח, מצאה את הצמח הזה פלדור. אמרה, בואי נראה, זה רעיון, אני אקח את זה, אלה יאכלו מזה. אז היה לה איזה קצת ירקות. מה זה ירקות? אספה ירקות אחרות שמצאה, כל מיני עשבים. אתה לא רואה בסופר לפעמים מוכרים קוצים, ראית פעם? מלא, כל מיני שקיות, רק זה היה מתולעים. אספה כל מיני עשבים כאלה, שטפה אותם, בתקה אותם מהתולעים, ושמה קצת פלדור, מערבבה בפנים. ונתנה להם לאכול. אלה שמחו, היה איזה לחם יבש, אני יודע מה, אכלו עם זה. אומר הרב חידה שהוא הרגיש בטעם של הסלט, שיש איזה טעם של משהו חריף. הוא מבין בעניינים אלה, אומר והרגיש, ואז האצבע הקטנה של היד שלו השתתקה, כי זה משפיע על המוח. אומר, ומאותו יום, האצבע הקטנה שלו, של הרב חידה, הייתה משותקת. אבל מאז נהיה חריף מאוד, זכרן, בוחר כל דבר. וחברו, וואו, איזה חריף נהיה. וככה עלו והתעלו. אבל הוא אומר, רש"י כותב, הדור הדור, ואל תצטרך לפלדתו. כלומר, אל תחפש לי כל מיני בית מרקחת, כל מיני תרופות, כל מיני סגולות. תלמד ותחזור, וככה תזכור. זו שהמשנה אומרת, בתלמוד. הרי זה היה המעשה הזה פה בירושלים לפני 100 שנה. כך סיפרו לנו רבותינו, גם שמעתי את זה מהחכם עובדיה עליו השלום. היה פה מי שזוכר בשכונה, מולה ארי חיימוף. זוכרים אותו? מי זוכר אותו? ראית אותו? אתה ראית אותו? הוא לא עונה לי. כן? הוא היה גר פה, בסמטה הזאת, איך שיורדים, הבית בחזית. הוא היה איש נחתן במתוק מדבש. הוא היה הרב של הבוחרים, והכל בענבה. הוא תלמידו של רבי עזרא עתיה. גאון גדול. ואספר לכם מעשה קטן. רבי יעקב עדר סיפר לנו, שפעם אחת הוא עלה לאוטובוס, והיה שם פעם, באוטובוסים של פעם, היה רק מושב אחד. ואחר כך יש שני מושבים, יותר בסלון בפנים, יש שני מושבים. אבל במעבר, מושב אחד. אז היה מושב אחד, יושבת שם אישה. מושב השני היה מול הארי. בא חכם יעקב עדס, יושב אחריו. אמר לו, עליי נאמר, אחרי הארי ולא אחרי אישה. הוא יושב אחריו באוטובוס. קיצור, ודיברו דברי תורה כל הדרך. אז הוא היה גאון גדול, תמיד חכם. והוא היה פה רב יעקב קצין. עכשיו השנה נפטר בנו, רבי שאול קצין, היה רב של ארצות הברית בניו יורק, הקהילה בניו יורק, והוא רבי יעקב קצין, היה מקובל גדול, היה תושב השכונה הזאת, והוא נסע כבר לפני 70 שנה יותר אולי, אני לא זוכר, סיפרו אבותינו, נסע לחוץ לארץ, ושם הקים את כל הקהילה הספרדית באמריקה, שהתחילו להתבולל, תפס אותם, והיה לומד עם עמי הארץ יום-יום. תארו לכם שהיום הגענו למצב, אני הייתי בבית כמה פעמים, אנשים משם, אומרים לי, אתה לא יודע, אנחנו שומעים את השיעורים של פה, ויש שם כל בוקר 3 קבוצות שלומדים תורה, 3,000 איש, סוחרים, הייטק, יהלומים, בדים, סחורות, כל מיני עניינים. ואנשים שאתה רואה אותם אינטליגנטים, יש מהם, אני לא יודע, הם כולם מגולחים. אתה תראה אותם, לא תקנה אותם בגרוש. והם תלמידי החכמים, ומדקדקים בקלה כבחמורה. כל המהפך הזה עשה רבי יעקב קצין, עליו השלום, וקהילת שערי ציון. ואחריו, ומחתנו, הרב ברוך בן חיים, עליו השלום, גם כן נפטר. אבל היום ברוך השם יש רבנים צעירים שם החזיקו את הקהילה כמו שצריך ועושים שם חיים. אבל בקיצור הדברים אלה, הוא רבי יעקב קצין יום אחד אמר, הוא חלה, היה חולה והיה לו איזה בעיה נוירולוגית במוח. אז עלה בדעתו, אמר למולה ארי, חבר שלו, אולי נאכל מהפלדור הזה, נשיג אותו. הלכו, השיגו מאיזה מקום, ואכלו מזה. אז זה יכולים למות מזה גם. או לקבל שיתוק. או להיות חכם. רבי יעקב קצין אכל, וגם רבי זה, שניהם לא ניזוקו. אכלו כמות מתאימה. ורבי יעקב קצין מאז נהיה זכרן גדול. היה לומד ויודע הכל. כל מה שלומד כמו צילום. עד כדי כך שהיה, בסוף היה ספרייה של רבי שלמה מוסיוף. איפה זה הייתה הספרייה? בצופיוף. מכיר פה צופיוף? מכיר? בסוף הסמטה הזאת, ממול יש בית הכנסת צופיוף. שם הייתה הספרייה של רבי שלמה מוסיוף. נשדדה רובה. גנבו אותה. איזה ספרים עתיקים, איזה, וכתבי יד, לרוב, לרוב, לרוב. אז הוא הלך לקח את הספרים, וקרא אותם, וקרא את המפתחות. מרוב שהיה המון ספרים, 20,000 ספרים, אז כמה אפשר לקרוא? אז הוא פתח מפתחות, היה קורא את כל המפתחות ויודע. ואז הרבנים שהיו, רבי יוסף ידיד הלוי, היה פוסק פה בשכונה, היה רוצה לדעת, למשל איזו שאלה שנשאלה, אז איפה היא כתובה? תקראו לי לבעל המפתחות. היה בא רבי יעקב קצין, אומר לו, איפה כתוב דין כזה? אומר לו, בשוט רב פעלים בסימן זה וזה, ונודע ביהודה בסימן זה וזה, שוט מהר"ן שם, סימן כך וכך, שוט רבנו חיים מצאן בסימן זה וזה, שוט, אני יודע, של כל גדולי ישראל, לכל הדורות, כל 500 שנים האחרונות, שוט הרדבז, שוט הרשב"א, שוט זה. אתה אומר לו די, זהו מספיק, כמה אני יכול לכתוב? רשם את זה, יוצא מדויק. ומולה ארי היה בקיא בכל השס. הוא היה פה כל ערב. אני עוד שהתחלתי את השיעור פה לפני 30 שנה, הוא היה עוד חי, הוא היה מלמד בבית, בבית שלו, שם היו מתפללים, שם היה, נכון? חכם בועז. הוא לא מדבר, בועז. אתה לא זוכר אותו? מה היה? הבן שלו היה מוהל שלך, והוא מה היה? ואותו הכרת? וואי, אבל אל דאבדים ולא משתחים. איזה הדרת פנים, איזה הליכה, מההליכה שלו היה נראה אצילות נפש, דרך ארץ, אהבה, איזה מרגוע. אף פעם לא שמעת את קולו כועס, והיה בקיא בכל התורה, בקיא בכל התורה, גאון גדול. מיה לבוחרים גדול, זה היה מולה ארי חיימוב, ולא קראו לו ערב, מולה ארי חיימוב עליו השלום, גדול מאוד בתורה. אז ככה היה, קיצור הדברים. אז הצליחו. אז זה אומר, בתלמוד, תלמד, תזכור. אחר כך בשמיעת האוזן. כלומר, לא מספיק לקרוא בספר, אלא צריך לשמוע באוזן. מה יעשה האדם נמצא בבית ולומד איזה פירוש, או פירוש רשי, פירוש רשבה וכדומה? ישמיע לאוזנו. ויחזור, יחזור, ייכנס לו לאוזן. אחר כך הוא אומר, תנאי שלישי, בעריכת שפתיים. אתה שומע, יתרו, יש 48. אני רוצה שתדע אותם בעל פה. יש מבחן בסוף השנה, כמו שמחלק סוכריות. מה, מה, מה? עוד פעם, הוא שמע פלדור, קיבל הלם. מה אתה רוצה? היו מוכרים, כן. זה מכרו לך אבקה, של אנטראקס, ואמרו לך זה פלדור. כן, כן. תמתיך, תמשיך להמציא שהסבטתי מתה. קיצור, עריכת שפתיים. מה זה עריכת שפתיים? תגיד במבטא שפתיים. הרי אני מדבר, אני קורא, אני אומר, אל תבקש גדולה לעצמך. מה זה עריכת שפתיים? אלא הוא בא לומר לך, לפני שאתה לומד, לפני שאתה מסביר, תקרא ותחשוב פעם, פעמיים, שלוש וארבע, ואפילו שבע פעמים. איך הולך פה, ואיך הסדר של ההלכה, מה קודם למה, ואיזה חילוקים יש. אני צריך לערוך את זה. כי אם אני בא ישר ונכנס לתוך הנושא, לא יישאר בידי כלום. אני צריך לערוך. למשל, יש לי דינים, הלכות בורר בשבת. אז אני צריך להסביר קודם שיש לנו כלל. יש לי בורר אוכל מתוך אוכל. יש אוכל מתוך פסולת. יש פסולת מתוך אוכל. יש לה אתר. באיזה? זה כללים. אחר כך תעבור לפרטים. אז זה יקרה עריכת שפתיים. שאז אתה יודע, אתה מסודר, ואז ישאל אותך מישהו, ושאל יש דיני מוקצה, אז הוא צריך לדעת מראש, כמה סוגי מוקצה יש, מחמת חסרון כיס, מחמת איסור, וכן על זה הדרך. ואז על ידי זה, הוא מתחיל לבאר הלכה, הלכה, ויודע מה ההבדל בין אחד לשני. זה ייקרא עריכת שפתיים. וכן, בהבשר בהלם, כן בן יומו, לא בן יומו. אחר כך הוא מסביר מה קורה אם יש 60 כנגדו, אין 60 כנגדו. הסיר היה נקי, לא היה נקי. מים פרווה, מים זה, יודע את הכללים. אחר כך מתחיל לדבר פרטים. זה יקרה עריכת שפתיים. שלא יהיה הכל מבולבל. אז הוא אומר יפה, אבל לא. אחר כך בבינת הלב, זה עוד יותר. זה צריך בתוך הלב להבין ולהיות דבק בתורה. מה הפירוש? בוא אני אגיד לכם, היה פעם, אני זוכר, פעם הראשונה שהיה, זה היה לפני איזה אולי 60 שנה, עשו כנס רופאים בשוויץ. שוויץ הייתה הממלכה של הרפואה פעם. כל הרופאים בעולם היו מתכנסים שם. אז כל פעם בשנה הם עושים איזה קונגרס, באים שם איזה 3,000 רופאים מכל העולם, כל אחד מביא את החידושים שלו, או את המקרים שקרה, איזה פציינטים באו אליו, או איזה עניינים, והיו נותנים הרצאות. אז זה נמשך איזה שבוע. אז דיברו, עשו כנס מיוחד, אני זוכר את זה אז, על עישון סיגריות. כמה זה מזיק. וכל אחד בא, יש כאלה שאמרו שזה לא מזיק, ורובם אמרו שזה כן מזיק. והביאו הוכחות. למה זה כן מזיק? לריאות, ללבשת, לכלי הנשימה, לסובבים, ועוד ועוד ועוד. השם ישמור, גילו אז שזה מתחיל, שזה גורם את המספר אחת של המחלה הידועה. ואז דיברו על זה. והיה הרצאות אחרי הרצאות, וכולם החכימו מזה. ומכל העולם באו לשם לשמוע. אבל מה היה עיתונאי אחד פה ישראלי, שהוא סיקר את כל הכנס הזה, והוא סיכם מה אמרו ומי ראשי הרופאים שהתנגדו לאישון, ומה התמצית של דבריהם. ובסוף דבריהם אומר, אבל שתדעו דבר אחד, שהאולם של ההרצאות היה מלא עשן של סיגריות. זאת אומרת, גוי יכול לדבר נגד איזה משהו ולעשות אותו. עכשיו, לא ייתכן אצלנו, עם ישראל, עם קדוש, שאנחנו נדבר נגד חילול שבת, ויבוא מישהו ובאמצע, נאמר, השיחה או הדרשה, יחלל שבת. זה משוגע. נאה דורש ואין נאה מקיים. או הוא מדבר נגד לשון הרע, והוא מדבר בתוך השיחה שלו לשון הרע. וכן עשה הדרך. זה לא הולך יחד, נכון? יתרו, אתה רדום היום. הרדמת אותי. אז הבנת אותי? אז אני צריך להיות מזדהה עם מה שאני לומד. כמו שאמרו לו בגמרא ביבמות, למי זה היה? נו? בן עזאי. הוא אמר, כל מי שלא עושה פירה ורמייה, הרי זה ממעט את הדמות. אמרו לו חכמים, יש דורש נאה ונאה מקיים. יש אין דורש נאה ואין נאה מקיים. אתה דורש נאה ואין נאה מקיים. ענה להם, נפשי מה אעשה שנפשי חשקה בתורה. אז זה נקרא בבינת הלב. זאת אומרת, הוא הפנים פנימה את ההלכה ואת המצווה, והוא מקיים אותה. אחרי זה צריך להיות באמה, שומע דו, משה, כבר החלפתי את השם שלך, מרוב שהיצר הרע שיגע לי את השכל. באמה, הוא אומר, לא יושב ככה ולומד. זה לא צריך לשבת בשעה שהוא לומד באמה. למה באמה? הוא צריך לחשוב באותו רגע שאני עומד על הר סיני, והיה בומים, קולות וברקים, בענן כבד, היה אש, היה גשם, מה לא היה שם? כל העולם רעש, האדמה רעדה. לא כתוב, אדוני בצאתך מסיני, ארץ רעשה, אפרים נטפו מים. ובאו כל הגויים אצל בלעם, אמרו לו, אדוני, למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, מה ענה להם? אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. זה התורה הקדושה. היית? אז אם כן, תורה צריכים ללמוד באמה. גמרא בסנהדרין, כל תלמיד, מי דכתיב, נוטפות, מור עובר, כל תלמיד שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מור, זאת אומרת, הוא נבהל מרוב הבעלה, יוצא לו רוק מהפה ככה. הוא לא יכול לתפוס את השפתיים. תיכוונה. ישרפו לו את השפתיים, בר מינם. תראה מה זה. זה באמה. אחר כך, ליראה. מה ההבדל בין אמה ליראה? יראה זה יראת הלב. בלב הוא ירא. אבל אמה רואים את זה עליו. הפנים שלו משתנות. הידיים שלו רועדות. זה באמה. אז אם הוא לומד תורה באמה, נזכור אותה. קונה אותה. אם הוא לומד תורה ביראת הלב, היא תישאר לו, היא שלו. אחר כך באה ענבה. זה הכי קשה. למה? הוא למד מסכת שלמה, אבסור. מי כמוני, תראה זה, מה הוא למד? דף אחד הוא לא יודע. אני למדתי מסכת, 2, 3, 10 מסכתות. כמה פוסקים אני יודע, כמה זה. זה הכי מסוכן. זה הכי מסוכן. צריך כמה שנמד להגיד, אני לא יודע כלום. איך כתב רבני יוסף חיים? כללו של דבר, כל מי שאומר שאינו יודע, כל מי שאומר שהוא יודע, בידוע שאינו יודע. או מי שאומר שאינו יודע, אפשר לקוראו יודע. אז זה ענווה. אחר כך צריך שמחה. למה? לפעמים הוא קורא סוגיות קשות, או סוגיות מעציבות, על חורבן הבית. והוא נכנס לדיכאון, לצער. אבל הוא שמח שאנחנו חיים. שחרף כל מה שעשו לנו האויבים, חרף כל מה שרדפו אותנו, מה שעושה איבט, ועושה איתו הלפיד, ועושה האום, לא, זה לא מזיז לנו. אנחנו ממשיכים ללמוד. קרה משהו פה? לא. אפילו מנורה אחת לא נשרפה. אז מה אתה דואג? בשמחה, הלו, התחלת לישון. האקדח טויזר. נו, פתח את הפה שלו. בשמחה, אבל בטהרה. שיהיה טהור. ידיים נקיות. גוף נקי. כך כותבים מה עוסקים. שצריך, אפילו הבגדים שלו יהיו נקיים. יבדוק אותם כל יום שאין בהם איזה לכלוך. ואם יש זיעה, יחליף אותם. כי אנחנו עם קדוש. והלכלוך זה סיטרה אחרה שמתמה לא רק את הגוף, אלא את הנפש. זה נקרא טהרה. היה רבי עזרא עתיה מזהיר אותנו שאפילו השולחן שאתה לומד עליו, החפצים יהיו מסודרים. למשל, הוא יושב בבית, הוא היה אכפת לי, אני לומד. והארון פתוח, והבגדים נשפחים בחוץ, וזה זורק כלים פה, וזורק, זה לא. ככה לא לומדים. וכותב רבן עזרא, השם יצילנו מפיזור הנפש. זה נקרא פיזור הנפש. שורי חפצים מתגוללים ככה, בלי אי סדר. כל מסודר, נקי, מוקצע, אפילו איזה פינה שקטה, ואז יש לו טהרה.
תראה רב, אתה מגיע מהעבודה פה ללמוד תורה, לפעמים מלוכלך, מתנחלף בעבודה.
איפה מלוכלך?
הקבוצה שלו התנחלך, מה יעשה?
אז הוא ילמד עכשיו, ואחר כך שהוא יבוא הביתה לחזור על הלימוד, במקום לפטפט עם האישה ולענות לטלפונים, לכל הטלפונים, יסגור את כל הטלפונים. אז ינקה את עצמו וישב, ילמד ויחזור על הלימוד. אז זה טהרה. אחר כך שימוש חכמים. זאת אומרת, הוא יכול ללמוד את כל הש"ס, אבל הוא לא למד אצל רב. והוא לא ראה איך הרב הסביר. והוא לא ראה איך הרב התייחס לכל שאלה. או למשל, היו שאלות בהלכה, ובאו לרב. אז הוא ראה איך הרב ענה, ולמי הוא ענה, ואיך הוא ענה. ומה הוא ענה? ומה הוא ענה לזה? ומה ענה לזה? ומה ההבדל? למה לזה הוא ענה כך? ולזה הוא ענה כך? זה נקרא שימוש חכמים. עכשיו, באים למנות דיין, למשל, אז איך היה? אני לא יודע איך היום, אבל פעם ככה היה. נראיתו בפוסקים. היו מושיבים אותו קודם שנה, שנתיים, ליד בית דין, והוא רואה מקבל התמחות. ועל ידי זה הוא יודע איך לזה. וכן, באים למנות ראש ישיבה. אם הוא לא שימש ראשי ישיבות גדולים לפניו, הוא לא יכול לשמש, כי הוא לא יודע איך לענות. צריך לדעת מתי לצחוק, מתי להיות רציני, מתי לגור, מתי לקרוץ בעין. הבנת? זה יקרה שימוש חכמים. כמו שכתוב אצל אלישע, שיצק מים על ידי אליהו. הכוונה, הוא ראה אפילו איך אליהו הנביא נוטל ידיים, איך הוא מברך על נטילת ידיים. אמר לי הגאון רבי יהודה צדקה, פעם למדתי איתו משנת תפשין למד עד למד ה, הייתי לומד איתו כל יום אחר הצהריים איזה שעתיים חושן משפט, זה היה מאוד מאוד קשה, אבל התגברנו עם בית יוסף. וואה, זה לא היה קל. אז יום אחד באמצע הלימון הוא התעורר, תלת ידיים. אז רבי יהודה צדקה אמר לי, תשמע, אני הכרתי את הגאון הקף החיים ולמדתי איתו, והוא סיפר, אומר, הייתי לומד איתו והרבה פעמים הייתי מקשה עליו, הוא היה מקשה, אני הייתי מקשה, והוא היה מטרץ, אני מקשה ממקום אחר. אומר, לפעמים היה מתגנב לי בלב, אז מה הוא יותר ממני? זה אני אומר לכם מפה לאוזן. אומר, אבל שהיו מביאים לו כוס מים אחרי 4 שעות והיה מברך ברוך אתה השם והיה כולו רועד, אז אמרתי, זה מלאך, אני לומד עם מלאך. והייתי רואה אותו איך מברך אשר יצר, והייתי רואה אותו איך הוא עומד להתפלל, איך הוא רציני ואיזה יראה ופחד נופל עליו. אז הייתי מבין מה זה. זה שימוש חכמים. הרמב״ם כתב שבבית הכנסת את מי מושבים במזרח? את החכמים הזקנים, כדי שכל הציבור יראה אותם, איך הם עומדים, איך הם משתחווים, איך הם עושים מודים, איך הם עונים אמן, איך הם אומרים וידוי, איך הם מתפללים, איך עושים 3 פסיעות, וילמדו מהם. אבל שמושיבים ילדים, מסכן אחד, היה לי חבר, לא משנה, לא ספרדי, היה חבר טוב שלי, היינו לומדים יחד בשכונה. אמר לי, אתה יודע מה? יום אחד לחצו עליי בישיבה, לך לחיפה, תהיה שם חזן. יש לו קול, יודע קצת לצלצל, ומבקיא במנגינות של יום הכיפורים, יש כל מיני, גם אצל האשכנזים יש הרבה. אז הוא אומר, אני עמדתי שם בית הכנסת הענקית, 500 איש לפחות, ואני משמיע את קולי, מוסף, אומר לי, אתה יודע הרב, מוסף של יום כיפור, הפרזידנט, הנשיא של הקהילה שמה, פתאום בבית הכנסת אנחנו מגיעים לסדר העבודה, מוציא מהכיס שלו עיתון מעריב, פורס אותו על השולחן ומתחיל לקרוא מה כתב רוזנבלום ומה כתב שיינפלד ומה כתב יוסטוס, שם רשעים ירכב. כל אלה היו, טוב שלא עשו לנו שטרות עם התמונות שלהם. ואומר, תאר לך מה זה. אומר, אמרתי, אני יותר פה לא בא. קרא את כל העיתון שעתיים לעיני כולם, תפילת מוסף. אז תאר לך, אז זה מה רוצה לומר לך? צריך שימוש חכמים, לדעת מה, איך נוהגים, מה נוהגים. אחר כך בדקדוק חברים. מה זה בדקדוק חברים? לא מספיק שהוא ילמד עם חבר, לתיקה חבר החריף, שהחבר החריף הזה הוא ידקדק איתך, אתה תפרש איזה פירוש, וכותב החתם סופר, אומר, תיזהר מחברותה. איזה חברותה תלמד? חברותה שאתה מסביר לו, הוא אומר לך, אתה צודק, הוא מביא לך ראייה, אל תלמד איתו, זה חנפן, הוא מחניף לך. אבל חברותה שמקשה עליך, ואומר, רגע, לא הבנתי, אתה אומר לי ככה, אנחנו למדנו בדף זה וזה כך וכך, מסכת כתובות, לא למדנו כך, מסכת בבא בתרא אמר כך וכך. ואתה, והוא מתחיל, ואתה מתרץ, לא, הוא לא מקבל. הוא אומר, לא, אני רוצה להבין אותך את נכון. פותחים הרשב"א, פותחים רמב"ן, פותחים ריטב"א, פותחים מפרשים, ואז מתחיל לראות. זה נקרא דקדוק חברים. אומר, והוא הדין להפך. אומר, אבל חבר, שכל דבר הוא נגד. אתה מסביר, והוא יגיד לך הפוך. וכל הזמן, וזה לא בשביל שהוא רוצה להבין, אלא בשביל להראות לך שאתה לא זה. אומר, עזוב אותו, לך תלמד לבד. אבל העיקר, דקדוק חברים. ככה לומדים. אני אגיד לכם סיפור קטן ממני, לא שאני איזה... הייתי ילד, הייתי בחור בישיבה. לא, אז אבא היינו לומדים גמרא. אז היינו לומדים ומבארים. אחרי חצי עמוד, אומר לי, תגיד לי, אתה כזה גאון? אז אני מסתכל, מה קרה? אומר לי, את הכל הבנת, אין לך שום קושיה, איך עברת שבע שורות בגמרא, בלי לשאול שום שאלה. זה לא לימוד. אז אמרתי לו, אבל, אומר לו, אתה צריך לחפש קושיה. כי לא התאחת, התוספות מקשים, הרשב"א מקשה, הכל המפרשים מקשים, המארשה, הרש"ל ועוד, אתה צריך ללמוד עם דקדוק, זה נקרא דקדוק חברים. אחרי זה בפלפול התלמידים. כלומר, זה אומר כך וזה אומר כך, ובא השלישי אומר כך. אז אני משווה ביניהם. אתה יודע מה היה פעם? אני אספר לכם מעשה, אני זוכר את זה כמו היום. לפני, אני לא אגזים, למעלה מ-50 שנה. אני לא רוצה להגיד 60, אולי אני מגזים, אבל זה בין 50 ל-60. היינו לומדים פורת יוסף בתור בחורים. ואז שמענו, בא יום אחד, מישהו מישיבת פונוביץ', אמרנו לו, נו, מה הולך אצלכם בישיבה? סיפר שהרב שח, עליו השלום, נותן שיעורים, שיעור כללי, כל שבוע. היו לומדים אז מסכת כתובות. גם אנחנו למדנו מסכת כתובות. אז הוא אמר לנו כמה חידושים בשמו. אז הוא היה מכין את השיעור, אולי 6-7 שעות היה מכין. סיפרו על הרמי בריסק, אני הכרתי אותו, רב וולבל, רב יצחק זאב, עליו השלום. הוא היה אומר שהוא מכין 8 שעות את השיעור לדבר חצי שעה. והוא אומר, היום, הרב של היום מכין חצי שעה ומדבר 8 שעות. אז הרב שח, עליו השלום, הוא תלמיד של הרב מפריסק. הוא נתן שיעור. אז זה היה שיעור כללי, איזה 700-800 בחורים יושבים, וקולו רועם. פתאום, והיה אפשר לשאול שאלות באמצע, או קושיות, או אני יודע מה. אז מישהו שאל שאלה, הוא ענה לו. אז הוא שאל אותו שאלה אחרת, על התשובה הזאת. אז הוא ענה לו. פתאום הוא שאל שאלה שלישית, חשב, ענה לו, אבל חשב, סגר את הגמרא, אמר, שבוע הבא, לא שבוע, סליחה, מחר אני ממשיך. אמרו לו, הרב, מה קרה? הרב כעס שהוא שאל, אומר לו, כשאני הכנתי את השיעור, לא עלה בדעתי השאלה שלו. אז יכול להיות שכל המהלך שאני ממשיך, הוא לא מדויק. אז איך אני יכול להיות אחראית? אחראי, והתורה שלנו היא תורת אמת. אז כאן אני עוצר. אני אשב בבית, אני אשוב על כל הקושיות שהוא יקשה, ועל עוד דברים, וכנראה שאני לא העמקתי מספיק, ואני צריך להעמיק יותר. זה נקרא בפלפול התלמידים. זאת אומרת, התורה שלנו אי אפשר לזייף אותה. זה תורת אמת, ועל כל שאלה אני צריך למצוא תשובה. אחרי זה ביישוב. תראה מה כותב אור החיים על הפסוק. בישכר חמור גרם, וייר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. הוא אומר שאי אפשר ללמוד תורה בלי יישוב דעת. שיש לי שקט, ואין לי מחשבות מטרידות, שומע, משה? מה כן, כן, כן. אתה עושה סתם צחוק. מה? דואג. ברוך הבא, הרב. השם ישמרך. ברוכים תהיו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אז הוא אומר, רבינו חיים בן עטר, בזה אני מסיים היום, שצריך ללמוד תורה ביישוב דעת. ועל זה יששכר אמר, וירא מנוחה כי טוב, כי טוב אין טוב אלא תורה, טוב לי תורת פיך. ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול. אמר, זה הזמן לשבת לסבול ולהבין את הלימוד בהעמקה. ואז על ידי זה אתה זוכה למה שאתה זוכה. ואני אסיים במילה אחת. יש שאלה, הזוהר שואל. הרי הגמרא בעירובין מדברת ואומרת שם ששלוש שנים והמחצה היו מתווכחים ביניהם תלמידי בית שמאי ובית הלל. אם אלה אומרים הלכה כמותנו, אלה אומרים הלכה כמותנו, נמנו וגמרו שהלכה כבית הלל. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. שאלת הגמרא, מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, לפני מה הלכה כבית הלל? משיבה שהם היו ענוותנים ומקדימים דברי שמאי לדבריהם. ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, הזוהר שואל, איך יכול להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים? הרי ההלכה או אסור או מותר, או בית שמאי או בית הלל. אני לא יכול לתפוס את החבל משתי הקצוות, להגיד דבר והופכו. הזוהר אומר שאם לא שמעת ולא למדת את ההפך ממה שאתה אומר, זה לא נקרא לימוד. הלימוד הוא שאני אדע את הדעה הסותרת את הדעה הזאת. כי בשמיים, כשהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, הוא לימד אותו את כל השיטות וכל הדעות, ההפוכות זו מזו, ובסוף מגיעים לדברי האמת. אז הוא אומר, מה פירוש דברי אלוקים חיים? שהם נחלקים לשם שמיים, שכל אחד רוצה להגיע לנקודת האמת. לא שאני אהיה צודק, לא. אני לא מחפש שאני אצליח ואני אנצח, לא. אלא אני רוצה למצוא את האמת. אז פעמים הלכה כבית הלל, פעם הלכה כבית שמאי. אז אם כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מכאן רואים, צריך ללמוד תורה לשם שמיים, לעמיתה של תורה. אז מה זה נר לשמואל הנביא? שמואל הנביא היה גדול בתורה, נכון? הוא היה כמשה ואהרון.